ברוכים הבאים והבאות לעוד פרק של לשחק עם העובדות. כאן איתכם כתמיד רחלי וקס, זו אני, וגם הפעם אני אדבר על עולם תוכן מגניב ומעניין ומיוחד, ואני אספר לכם דברים מרתקים שלא ידעתם, ונקודת המוצא שלנו תהיה משחק קופסה. והפעם המשחק הוא סגרדה, שהוא משחק נחמד וצבעוני, ואני אדבר על ויטראז'ים, או כמו שמסתבר שקוראים להם בעברית, חלונות מסקית. מסקית זו מילה מקראית שהמשמעות שלה היא ציור או קישוט. בכל מקרה אני אדבר קצת על המשחק סגרדה, ואז אני אספר לכם על העולם הצבעוני של הויטראז'ים. וגם ספציפית אני אדבר על הסגרדה פמיליה, הכנסייה הגדולה והמרשימה והלא גמורה בברצלונה שהמשחק מבוסס עליה, ואני אדבר מן סתם על הויטראז'ים הבאמת יפים שיש שם. אז יהיה אומנותי, ואני אשתמש בביטויים כמו אדריכלות גותית ואזרוק שמות כמו גאודי, אתם תראו, זה יהיה מגניב. אז התרווחו בכיסאותיכם אם אתם יושבים, פיתחו חלון סטנדרטי שהוא כנראה לא ויטראז' אם אתם במקום עם חלון ובא לכם, והקשיבו למילותיי שזורמות לאוזניכם, כי הנה אנחנו מתחילים. אז סגרדה הוא משחק חמוד, אני מחבבת אותו ביותר. אנחנו משחקים בעצם אומנים, שיוצרים את הויטראז'ים המרשימים שבקתדרלת הסגרדה פמיליה, כשהמשחק הוא בעצם תחרות בין האומנים, במטרה ליצור את הויטראז' הכי יפה ומרשים ומהמם. מה שקורה בעצם זה שכל אחד ואחת מאיתנו מקבלים חלון, כאילו, כלומר, כרטיס כזה שהוא בצורת חלון, והוא מחולק ל-20 משבצות, ואנחנו ממלאים אותו בחתיכות של זכוכית, שהן בעצם קוביות משחק צבעוניות וחבודות כאלה. יש במשחק הזה המון קוביות, 90 קוביות, ליתר דיוק, זה לא מעט קוביות, ואתם יודעים, קוביות זה דבר מעניין, אתם כמובן יודעים את זה אם שמעתם את פרק 9 של הפודקאסט הזה על דייס פורג' וקוביית המשחק, אז אני לא אעריך על קוביות, אבל אני אגיד שחתיכות הזכוכית, שכאמור מתבטאות בצורת קוביות, הן באות ב5 צבעים, כחול, סגול, ירוק, אדום או צהוב, וגם הם, יש להם כאילו גוון מסוים, שהוא מיוצג על ידי המספר שיצא לכם כשהטלתם את הקובייה, שזה מבהיר לכהה, מ-1 ל-6. הקוביות האלה הן נמצאות בתוך שק שחור, ובכל סיבוב השחקן או השחקנית, שזה התור שלהם, הם מוציאים כמה קוביות לפי כמה שצריך, והם מטילים אותן. כשבעצם כולנו אחר כך בוחרים בתורנו שתי קוביות מתוך אלה שהטילו אותם, ואנחנו משבצים אותם בחלון שלנו, בכרטיס הזה. עכשיו, כדי שזה יהיה מעניין, אנחנו לא יכולים סתם לשבץ איזו קובייה שאנחנו רוצים, באיזו משבצת שאנחנו רוצים בחלון היפה שלנו. יש לנו אילוצים. יש משבצות, נגיד, שאפשר לשים בהם רק קוביות מצבע מסוים, ובמשבצות אחרות אפשר לשים רק קוביות עם מספר מסוים, בגוון מסוים, כמו שאמרתי. ובכל מקרה אי אפשר לשים קובייה בצמוד לקובייה עם אותו מספר או עם אותו צבע. זה בעצם קצת כמו איזה מין סודוקו צבעוני ונחמד כזה. יש גם כמה מטרות למשחק שאם משיגים אותן אז מקבלים עוד נקודות. זה בעצם דפוסים כאלה של שיבוץ קוביות, כמו אם אתם לא משבצים את אותו מספר או אותו צבע פעמיים בשורה או בטור, אתם מקבלים כך וכך נקודות על כל פעם שאתם עושים את זה. וזה דברים שמשתנים ממשחק למשחק, אתם יודעים, שיהיה מעניין. עכשיו, הרבה מהמשחק הזה הוא בעצם אנחנו מול הלוח שלנו, אנחנו יושבים ומשבצים ובוחרים, אבל יש גם, אפשר לקרוא לזה תלות בשחקנים האחרים, כי נגיד שסוף סוף יצא 6 כחול בקוביות ואני ממש צריכה 6 כחול, אבל השחקנית שלפניי כבר לקחה את הקוביה של 6 כחול לפני שהגיע תורי, אז זה בסה. וגם אם נגיד יש שתי קוביות שאני רוצה, שתי קוביות שונות, ואני יכולה הרי לקחת רק אחת עכשיו ועוד אחת אחר כך, אז אני צריכה להפעיל מחשבה, אני צריכה לחשוב מה אולי ייקחו ומה יישאר עד שאני אוכל לקחת קוביה שוב, לתכנן את הסדר ומה לעשות בעצם, כאילו בעצם לבנות את המהלכים שלי לפי מה אני חושבת שאחרים יעשו. אז זה לא לגמרי משחק שהוא כולו סוליסטי ורק אנחנו כל אחד לעצמו. בסך הכל סגרדה זה משחק נחמד מאוד, הוא לא מורכב, הוא פשוט יותר מקטן נגיד, אני נותנת הרבה את הדוגמה של קטן, נכון? טוב, אתם יכולים להבין למה. אז הוא פשוט יותר מקטן, אבל הוא נגיד מסובך יותר ממשחקים פשוטים במיוחד, כמו סושי גו נגיד. הרמת מורכבות שלו דומה בערך לזו של ספלנדור, אני חושבת. רשמית הוא מיועד לילדים מגיל 14, אבל בתכלס הוא כנראה מתאים גם כבר מגיל 8 ככה, והוא גם לא מאוד ארוך, הוא לוקח סדר גודל של חצי שעה, שעה. הוא אגב גם עובד לא רע בכלל בשני אנשים, זה משחק קצת אחר, כמו תמיד כשלוקחים משחק במספרים שונים של אנשים, אבל הוא עובד. וזה יכול להיות נחמד לפעמים, יש לזה טועלת. והוא נותן לנו להיות חלק מהבנייה של משהו יפה ומרשים ומופתי באמת. הויטראז'ים של הסגרדה פמיליה. נדבר קצת על מה זה ויטראז' בעצם, מעבר למילה צרפתית שחדרה על העברית בפנן שלה ככה, ואפילו דילגה על האנגלית בדרך. ויטראז'ים הם יצירות שמורכבות מחתיכות של זכוכית צבעוניות שחוברו יחד. בפרק הזה אני אתמקד בחלונות שבנויים ככה, אבל ויטראז'ים יכולים לאתר גם דלתות, ואפשר ליצור בשיטה הזו גם דברים כמו משטחים של שולחנות, או אפילו חפצים תלת-ממדיים כמו אגרטלים, או סמצנות, או תכשיטים. כאילו, טוב, גם חלון זה דבר תלת מבדי, אבל אתם מבינים למה אני מתכוונת. חלונות, ויטראז', אנחנו נראה אותם הרבה פעמים במוסדות דתיים, כמו כנסיות, או גם בתי כנסת אצלנו, או במבנים ציבוריים כאלה ואחרים, ולפעמים גם בבתים פרטיים, בעיקר אם לדיירים יש קצת כסף, אתם יודעים. הויטראז'ים, מבחינה היסטורית, באו אל העולם לראשונה במאה ה-12, במערב אירופה, כשההשראה ליצירה שלהם הייתה סגנון הרומנסק. זה היה סגנון אדריכלי שניסה בעצם להחיות את סגנון הבנייה שהיה נהוג הרבה שנים לפני כן באימפריה הרומית. אבל בתכלס הויטראז'ים עלו לגדולה באמת בתקופה האדריכלית הבאה בתור, כשסגנון האדריכלות הגותי נולד. זה הסגנון שדי שלט מאמצע המאה ה-12 ועד למאה ה-16. תחשבו על המבנים הענקיים של אירופה של פעם, שהם גבוהים ומורכבים ומפוארים, שהם בנויים בקווים חדים כאלה, ועם המון קישוטים וציורים ופסלים וגרגוילים, ושיש להם חלונות ענקיים. תחשבו על קתדרלת נוטר דאם דה פרי. הקונספט של הויטראז'ים מתאים שמה, וואלה, מצוין. עכשיו, אם חושבים על זה, ויטראז'ים הם קונספט די ייחודי. קודם כל, הם בדרך כלל יצירת אמנות יחידה במינה. לרוב אין יצור סדרתי שלהן, אלא רק חלון אחד מיוחד כזה איפשהו בעולם. שזה קונספט מעניין באמנות, במיוחד בימינו. לרוב זו גם יצירה שלא זזה הרבה. ציורים ופסלים הם מועברים לא מעט ממקום למקום וממוזיאון למוזיאון ומתערוכה לתערוכה. ולמרות שלפחות תיאורטית אפשר להזיז גם חלונות צבעונים, זה לא כל כך פשוט, זה לא דבר שקורה הרבה. וויטראז'ים גם בעצם סותרים את כל הקונספט של מה זה בעצם חלון. כאילו, אנחנו חושבים על חלון בתור הדבר הזה שאנחנו יושבים לידו ומסתכלים דרכו על העולם, על מה שנמצא בחוץ מסביבנו. ודרך ויטראז' לעומת זאת קשה לראות מה קורה בחוץ. ויטראז' בעצם משנה את הפוקוס לחלון עצמו. החלון הופך להיות הדבר שכדאי להסתכל עליו, שזה רעיון מעניין. ויטראז'ים גם צובעים את האור שנכנס למבנה. ויטראז'ים אדומים גורמים להרגשה שחם יותר בחדר, שבוער. וויטראז'ים בצבעים קרים כמו ירוק או כחול או סגול, הם יכולים לצבוע את החדר באור מרגיע יותר. וזה משפיע. עכשיו, להכין ויטראז' זה לא כל כך פשוט, גם בימינו. אני אדבר על דרך שנפוצה היום, אבל דרכים אחרות ועתיקות יותר הן לא שונות ממנה בטירוף. קודם כל, הבסיס של כל האומנות הזאת היא הציור. ובאמת אפשר לראות הרבה ויטראז'ים שיצרו אותם ציירים מפורסמים, כמו מרק שגל או מרדכי ירדון. לרוב כשאנחנו יוצרים ויטראז' נתחיל מציור, בעצם מסקיצה קטנה שהיא ממחישה את הרעיון, היא לרוב צבעונית, היא ממש מראה לנו איך היינו רוצים שהיצירה הסופית והגדולה יותר בהרבה והעשויה מזכוכית תיראה. אחרי זה אנחנו משתמשים בסקיצה הזאת כדי ליצור עוד ציור, שהוא כבר בגודל המלא של החלון, מה שנקרא בלז קרטון. והציור הזה הוא חייב להיות ממש מדויק. ויטראז'ים בכלל, אגב, הם אומנות מדויקת. כל חתיכת זכוכית צריכה להיות בדיוק במקום הנכון כדי שכל העסק הזה יעבוד. עכשיו, כשיש לנו את הקרטון, אנחנו יוצרים את חתיכות הזכוכית שמרכיבות את הויטראז', חתיכות קטנות כאלה שהן האלמנטים השונים של הציור. כשיש לנו את כל הזכוכיות, אנחנו לוקחים מכחול וצבעי זכוכית, ואנחנו מתחילים לצייר עליהן. ובשלב הזה הסקיצה ממש הופכת למציאות. בשלב הבא, אנחנו לוקחים את החתיכות זכוכית הצבעוניות שלנו, ואנחנו מכניסים אותן לתנור, שיעפו קצת. ואם צריך, אנחנו יכולים גם להכניס אותם לתנור ולהוציא אותם ולהכניס ולהוציא שוב ושוב, עד שאנחנו באמת מרוצים מהצבע וממה שיצא לנו. עכשיו, בשלב הבא אנחנו צריכים לחבר את הכל ביחד, שיש כמה שיטות לעשות את זה, שאחת הנפוצות מביניהן זה להשתמש באופרת. זו שיטה שהתחילו להשתמש בה ממש בראשית ימי הויטראז'ים, ומשתמשים בה עד היום, כולל בויטראז'ים במקומות כמו הסגרדה פמיליה. מה שעושים זה בעצם מחברים את הזכוכית לאופרת, כל חתיכת זכוכית מחברים אותה לרצועות כאלה של אופרת, ואז מלחימים את החתיכות האלה של האופרת אחת לשנייה. עכשיו, כשהכל מרותח כזה ביחד, אז מצפים את החלון במלט, ואז מבריזים ממנו את המלט, זה בעצם שלב בדרך שהופך את החלון כולו ליצירה קשיחה אחת, ושמגן עליו מפני מזג האוויר, ואז מה שנשאר זה רק לקחת חומרים כמו מלט ציד, שזה די מה שזה נשמע, וללכת למקום שבו החלון הצבעוני צריך להיות, להדביק את יצירת הזכוכית שלנו למסגרת של החלון, ויהיה לכם ויטראז'. ואנשים אוהבים ויטראז'ים, ויטראז'ים עושים רושם, בגלל זה הרבה פעמים הם הופכים למפורסמים, ויש הרבה דוגמאות מעניינות לויטראז'ים מפורסמים. כבר הזכרתי את נוטרדאם דה פארי, שבה יש קרוב ל-1,000 מטר רבוע של ויטראז'ים, ודוגמה אחרת היא הקתדרלה הלאומית של וושינגטון, שהיא נבנתה אחרי נוטרדאם במאה ה-20, והיא אגב הקתדרלה השישית בגודלה בעולם. שם יש 231 ויטראז'ים, שהם מתארים סצנות ודמויות מהתנך וכאלה, אבל לא רק, יש שם חלונות שמוקדשים לדברים מהטבע, כמו פרחים והסביבה הימית, וגם ויטראז'ים שמוקדשים לאירועים לאומיים, כמו חלון שמוקדש לנחיתה על הירח, ושבמרכז שלו, של החלון הזה, טוב תקשיב, זה ממש מגניב, במרכז של החלון הזה יש חתיכה קטנה של סלע אמיתי שהגיע מהירח. וגם אצלנו בישראל יש ויטראז'ים יפים ומפורסמים, יש לנו למשל את חלונות שגל שבהדסה עין כרם, שהם נחשבים ליצירה הכי מפורסמת של שגל בישראל. החלונות האלה נמצאים בבית הכנסת שבהדסה, ויש 12 מהם שמוקדשים ל-12 שבטי ישראל. כל חלון בעצם מתאר שבט אחר, והם מקושטים בציורים של סמלים יהודיים ושל בעלי חיים ושל פרחים. דוגמה אחרת מישראל היא הויטראז' הגדול שבחלל המרכזי של הספרייה הלאומית בירושלים, מה שמוכר בתור חלונות ארדון. גם פה יש לי סופרלטיבים. הוא נחשב ליצירה הגדולה ביותר של הצייר הישראלי מרדכי ארדון. אין מה לעשות, ויטראז'ים זה דבר מרשים, אני יכולה להגיד את זה עוד 1,000 פעם. השם הרשמי של חלונות ארדון של היצירה מהספרייה הלאומית הוא בעצם חזון ישעיהו, על שם הנבואה של ישעיהו על אחרית הימים. זו הנבואה שבה הוא מדבר על אחרית הימים כזמן של שלום, עם כל הקטע הזה של וקיטטו חרבותם לעתים. זה החזון שבו כל העמים השונים מרחבי העולם באים לירושלים כמרכז כלל עולמי של עלייה לרגל, כי מציון תצא תורה ודבר השם ירושלים. זה משם. חלונות ארדון בעצם מציגים באיורים את ההתגשמות של הנבואה הזו, וכשאני מדריכה כל כמה זמן קבוצות בכובע שלי כמדריכה בספרייה הלאומית, אז אני יכולה לשבת שעה פלוס ורק לדבר עליה, עם כל הפרטים הקטנים והסמליות והצבעים, כל כך הרבה צבעים. ואתם יודעים, דוגמה אחרת למקום עם ויטראז'ים מהממים היא הסגרדה פמיליה. נדבר קצת על המקום הזה, על הסגרדה פמיליה, על הכנסייה שנתנה את ההשראה ליצירת המשחק סגרדה. המשמעות של השם סגרדה פמיליה הוא המשפחה הקדושה, ואם ביקרתם בברצלונה, בבירת קטלוניה שבספרד, אז יש סיכוי טוב שביקרתם בכנסייה הזאת, היא גדולה מאוד ומרשימה ומפורסמת, היא אתר מורשת לאומית של אונסקו כמובן. הבנייה שלה התחילה ב-1882, ומה שמעניין זה שהיא עדיין לא הסתיימה. את הסגרדה פמיליה תכנן אנטוני גאודי, שהוא היה אחד מהאדריכלים הכי מפורסמים אי פעם, והחותם שלו ניכר היטב בברצלונה. הוא יצר ממש סגנון ייחודי משלו, שנקרא סגנון גאודי. והסגנון שלו הוא חלק מהמודרניזם הקטלני, שהוא מקביל לאר נובו הצרפתי. אנחנו מדברים כאן בעצם על בניינים מאוד יצירתיים וצבעוניים, עם קווים מעוגלים והשראה מהצומח, כשהחומרים שמשתמשים בהם הם פשוטים ומקומיים, ולפעמים נעשה בהם שימוש לא שגרתי, כלומר משתמשים בחומר שנועד למטרה מסוימת למטרה אחרת. גאודי ספציפית אהב לשלב בבנייה שלו צורות אורגניות, כמו קונכיות וזוחלים וקשתות וזרימה של מים. הוא שילב אלמנטים מסגנונות בנייה אחרים, כמו אלמנטים נאוגותיים, כמו פסלים של חיות מפחידות, ואלמנטים קטלוניים, כמו פסיפסים שעשויים משברים של חרסינה. והוא השתמש במלא סוגים שונים של חומרים. הסגנון שלו היה מעניין וכמעט ילדותי ביופי שלו. ואתם יודעים, בהחלט יוצא דופן. הסגרדה פמיליה הייתה היצירה האחרונה של גאודי, ולה הוא בעצם הקדיש את רוב החיים שלו. כמו שאמרתי, הבנייה שלה התחילה ב-1882, ועד 1926 נבנו בערך 15 או 25% ממנה. אבל יום אחד, בעשירי ביוני 1926, כשגאודי היה בדרך שלו אל הסגרדה פמיליה, כמו בכל ערב, פגעה בו חשמלית, והוא נהרג. מעבר לאבל הקולקטיבי שהיה על גאודי בברצלונה, האובדן של האבא של הסגרדה פמיליה, הקשה מאוד על המשך הבנייה שלה, והבנייה נמרחה ונמרחה ונמרחה. גם היום, 140 שנה אחרי תחילת הבנייה שלה, הסגרדה פמיליה עדיין בבנייה. כן, לכל מי שמתלוננים על העבודות של הרכבת הקלה. כרגע, התכנון שנראה מה יצא ממנו, התכנון הוא שהבנייה תסתיים עד 2026, בעצם בזמן לשנת המאה למותו של גאודי. עכשיו, הסגנון העיקרי של הסגרדה פמיליה הוא מודרניזם קטלני, עם אלמנטים כמו עמודים שמוצבים כמו עצים וענפים שמחזיקים את התקרה שלה. אבל היא משלבת גם אלמנטים גותיים, כמו הגובה האדיר שלה ואלמנטים ברוקים. כשיסיימו את הסגרדה פמיליה, זו אמורה להיות כנסייה שיהיה במקום ל-13,000 איש, עם 18 צריכים, כשהגבוה מביניהם יגיע לגובה של 170 מטר. היא מלאה בפסלים ובתחריטים, משולבים בה גם, אגב, אלמנטים איסלאמיים. בכל זאת, האיסלאם השפיע מאוד על התרבות של ספרד. יש שם, למשל, כיתוב שסובב את האבנים של הצריחים, מאוד מוסלמי. יש בכנסייה גם לא מעט אלמנטים של טבע. גאודי אהב טבע. יש שם, למשל, בעלי חיים שמפוסלים בתחתית של העמודים, נגיד צב שנראה כאילו הוא סוחב את העמוד על הגב שלו. וגם גאודי עצמו קבור בה. חוץ מכל זה, בסגרדה פמיליה יש גם ויטראז'ים, והם קצת יותר מורכבים מאלה שאנחנו בונים מקוביות צבעוניות במשחק הקופסה סגרדה, עם כל הכבוד לויטראז'ים שאנחנו בונים מקוביות צבעוניות במשחק הקופסה סגרדה. הויטראז'ים שבכנסייה הם חדשים יחסית אליה, הם נוצרו החל מ-1999, והם לא נוצרו על ידי אמנים מתחרים או על ידי שחקני משחקי קופסה, אני מצטערת לומר, אלא על ידי ז'ואן בילה גראו, שהוא צייר וויטראז'אי, אם זו מילה, קטלוני. הוא יצר אותם בעצם לפי ההנחיות שגאודי השאיר לויטראז'ים של הכנסייה, אבל האמת היא ש... גאודי לא שאיר המון הנחיות בנושא הזה, כנראה כי ויטראז'ים זה משהו שקשור יותר לשלבים הסופיים יותר של הבנייה, כשהוא היה חי, הוא עדיין, זה היה רחוק לו. אם שיחקתם סגרדה, אז ראיתם איך נראים הרבה מהחלונות האלה, מה הסגנון, הם מצוירים על הכרטיסים שעליהם אנחנו בונים את החלונות שלנו מקוביות. בחלק העליון של הויטראז'ים שמצוירים על הקלפים, כאילו מתוך הויטראז'ים, אז יש שם חלונות בצורה של מין פרח כזה, משהו נחמד כזה, ומתחת יש שני טורים של חלונות, שחלק מהם עגולים וחלק מהם מוארכים יותר, והם בשלל צבעים או בצבע עיקרי אחד, כמו כחול או ירוק או כתום. היורים על החלונות הם אבסטרקטיים, חוץ משמות של הקדושים ושל המקומות הקדושים שכל חלון מוקדש עליהם, אין שם ממש דמויות כאלה או אחרות. זה חלק מהסגנון שמאפיין את ז'ואן בילה גראו, את האמן שיצר אותם. אבל בני אדם, כמו בני אדם, רואים שם דברים, כי זה מה שאנחנו עושים. נגיד, באחד מהחלונות המרכזיים, שהוא דווקא לא נראה כמו בקלפים של סגרדה, אלא הוא בצורת אליפסה גדולה כזאת, אז בחלון הזה יש מין צורה לבנה אבסטרקטית לחלוטין, שהיא מוקפת בגוונים אדומים, צהובים, כתומים, והרבה מדווחים שכיאה לכנסייה, הם רואים שם את ישו קם לתחייה. אגב, הסידור של הצבע בחלונות האלה הוא מעניין, כי הוא שונה ממה שקורה בקתדרלות גותיות רגילות. ב- בדרך כלל בקתדרלות גותיות יש איזשהו ניסיון להגיע לאיזון של כמות האור שנכנס בין החלקים השונים של החלון, שבעצם יהיה לנו איזון לכל אורך החלון בכמות האור שנכנס. עכשיו, האור בחוץ הוא לא מאוזן, אז מה שהם עושים בסגנון הגותי זה שבדרך כלל החלק הכי צבעוני של הויטראז'ים הוא החלק הכי עליון, כי שם יש הכי הרבה אור מבחוץ, ואז הצבע קצת חוסם אותו, קצת מעמעם אותו. ובחלק התחתון של החלון, איפה שדברים כמו בניינים אחרים ועצים וכאלה, כל הדברים האלה חוסמים קצת את האור, אז שם יש פחות צבע, כדי שבעצם יותר אור יצליח להיכנס דרך החלון. עד כאן מה שעושים בסגנון הגותי. בסגרדה פמיליה זה הפוך. שם בחלקים הכי עליונים של הויטראז'ים, איפה שכאמור יש הכי הרבה אור שמש, דווקא שם החלונות שקופים יותר, כדי שייכנס הרבה אור שיעיר היטב את הכנסייה. ובחלק התחתון יותר של הויטראז'ים יש יותר צבע בעצם, ויש איורים וטקסטים, וככה קל יותר למבקרים לראות אותם, הם בגובה העיניים. זה משהו שגאודי רצה, זה היה חלק מהניסיון שלו לבנות בסגנון טוב יותר מהגותי. וכשהאור נכנס צבוע אל תוך הסגרדה הפמיליה דרך הויטראז'ים, זה משפיע על האווירה שבתוך הכנסייה. והאפקט הזה גם משתנה לפי הכמות והאופי של האור עצמו. האור הצבוע בוער יותר בקיץ המואר, ואפרורי יותר בחורף, ומשתנה במהלך שעות היום, ולא קיים בלילה. הויטראז'ים הם בעצם יצירות יפות, מעשי ידי אדם. ובזכותם האור עצמו, הטבעי, גם הוא הופך לאומנות. אז, עד כאן עוד פרק של לשחק עם העובדות. מאחורי המיקרופון, אני עודני רחלי וקס, ולפני שנסיים, אני אגיד ש... אם נהנתם, אז תעקבו אחרי הפודקאסט באפליקציית הפודקאסטים שלכם, אתם יודעים, סאבסקרייב או עקוב או פלוס או וואטאבר, ותעשו לייק נחמד כזה בפייסבוק לרחלי עושה דברים, ובואו לאתר המגניב באמת של רחלי עושה דברים בעזרת שירותיו של גוגל, או דרך קופסת הכתובת הזו שבדפדפן, כתבו שם, rachely.me, rachely.me, ואם עשיתי לכם חשק לקנות סגרדה, אז יש לינק בתיאור הפרק, מוזמנים לסייג גם אתם במאמצים לסיים לבנות את הכנסייה הנדחית הזאת עד 2026. בחודש הבא, אני אקן איתכם שוב עם עוד משחק קופסה מגניב, ועוד דברים ממש מעניינים שלא ידעתם ושאפשר ללמוד מעולם התוכן שלו. תסכימו איתי שכבר אפשר לראות שזה קונספט שעובד, ללמוד דרך משחקי קופסה, כל מיני דברים ממש מגוונים ושונים ומגניבים. והפעם אני אדבר על... רגע, מה אני אדבר? שאני צריכה להתחר? רגע, וורד לא נפתח לי... איך אני מדברת על זה? טוב, יהיה מעניין. אני אדבר על משהו שרובנו צריכים קצת יותר ממנו בחיים שלנו. אני אוהבת לדבר על דברים נחמדים ומעניינים, אז אתם יכולים להניח שלא. אני לא הולכת לדבר על פנדמיק. אז עד הפעם הבאה, תודה שבאתם, תודה שהקשבתם, תודה שתבואו שוב. אני מקווה שנהנתם ושיהיה לכם יום יפה וצבעוני, לפחות כמו הויטראז' החביב עליכם ביותר. אז נשתמע, וביי ביי.